ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
ברשות הרבנים והבחורים שליטה, כמה מילים לזכרו של הרב הדרי. ממילא כל אחד עושה את זה קצת מבחינת הזווית שלו והמבט שלו ומה שהוא ראה והתרשם. אצלי מתקיים שבימים אלו פחות או יותר מולים 40 שנה למה שהכרתי את הרב הדרי, שזכיתי לעלות לירושלים וכו' בסביבות גיל 20, ועברו 40 שנה, אז יש גם את הנקודה של מכיר דעת רבו אחרי 40 שנה. הסיפורים על הרב הדרי הולכים ונערמים, כל מי שאני מבין שומע באתרים למיני ובשיב וכו' וכו'. וגם אנחנו רוצים לספר כמה מייסס מהזווית האישית, כמו שאמרנו מקודם, וחייל לנסות למצוא מזה איזשהו רעיון ואיזשהו כלל יוצא מהסיפורים האלה. יש הרבה מגוון, הרבה גוונים של, גווני גוונים של סיפורים. יש סיפורים שממש, אם אני אגיד בצורה חריפה, קוראים מצחוק, ויש סיפורים מסמרי שיער. יש הרבה סיפורים מרשימים מאוד, בהרבה תחומים. מרשימים בתחום של מידות, מרשימים בתחום של השיחות, של הלמדנות וכו'. אז אמרנו שנביא כמה דוגמאות. למשל, אני זוכר שממש הייתי צעיר מאוד, ממש בימים הראשונים שלי, אולי בישיבה, אז היה לנו חדר שיעורים בישיבה באיזה מקום, בבתי מחסה, שהחשמל שעל התקרה היה איזה פלורסנט, ולאורך הקיר ירד חוט של חשמל עד המפסק. והמפסק לא היה מחובר לקיר, אלא הוא היה ככה מתנדנד כזה. ולא רק שהיה מתנדנד, אלא כנראה שהחיבור החשמלי שם לא היה כל כך טוב. אז כשנגעו בו זה נדלק, נכבה. טוב, הרב הדרי נכנס לחדר, אז תוך כדי שהוא, כולנו ישבנו, אז כנראה שהוא נגע עם היד, עם המותניים שלו, והאור נכבה לרגע ונדלק. אז הוא אמר, מלמד שביאתו של צדיק עושה רושם. מסמרי שיער לצד השני, הרב הדרי היה אוכל לארוחת בוקר. ככה אני ראיתי הרבה הרבה שנים, היינו יושבים בחדר אוכל שם, שוב בבתי מחסה, היו שולחנות שולחנות, וגם היה פינה עם שולחן של הרב הדרי. ארוחת הבוקר הייתה באמת, אני חושב, צנועה ופשוטה. בדרך כלל היו שמים על כל שולחן איזה צלחת מרכזית עם גבינה, וצלחת מרכזית עם כמה זיתים, פלוס מינוס, לא זוכר, ואת זה אכלו. וגם לרב היה את השולחן שלו עם התפריט הנעל. הרבה פעמים אחרי שרב הדרי היה עוזב, שהיה גומר את סעודתו, היינו הולכים לשם, ושודדים את השאריות למי שרצה לאכול טיפה יותר. והיא היום, והרב הדרי ישב ואכל, וקם ויצא. קם ויצא, אז כדרכנו, אני חושב שאני הלכתי ולקחתי את הגבינה, את הזיתים, מה שנשאר שם, ולקחתי לשולחן שלנו. אבל מה הוא עושה? אחרי רבע שעה הוא חזר. התברר שהוא לא גמר את הארוחה, מה שאני לא ידעתי כמובן, אלא יצא, כי מישהו קרא לו, שהיה לו איזה צורך. קיצור חזר, ראה שהשולחן שלו ריק. אז הוא עבר לכל אורך החדר אוכל והסתכל, ואז שמעתי מאחוריי, מי זה שלקח את הגבינה והזיתים שלי? מסתום, כמו שאמרתי, סמרו שערותינו, כי הרבה מורה היה כלפיו, וגם בזה זה בא לידי ביטוי. בתחומים של הסיפורים המרשימים, אני אספר כמה לדוגמה. אתמול פגשתי בחור ששימש לפני כמה שנים בשבת שבע ברכות בישיבת תל אביב בתור מלצר. הוא למד בישיבה, אז עשו כזה שמחת שבע ברכות, אז הוא שימש בתור מלצר. אז הוא אמר לי שאני חסיד של הרב הדרי, מה זאת השבת? באמת אין לו שום קשר עם ישיבת הכותל, מעולם הוא לא היה פה, ולא חושב שאי פעם הוא קרא איזה ספר או שמע איזה דיסק. אז שמעתי לו, מה פשט בהערצה הזאת? אז סיפר לי אותו בחור מלצר, שהוא שימש שם את הקהל, ותוך כדי שהוא הולך עם איזה כלי, מרק, או לא יודע מה, פרח, לא פחות ולא יותר, נתקל ברב הדרי, שכמובן היה זקן הציבור, ולכלך אותו בצורה, הוא אמר, איומה ונוראה. וממש הוא הרגיש כמובן איום ונוראה, ואי אפשר לתאר שבדיוק עליו הוא נפל, ובדיוק אותו הוא לכלך וכו' וכו'. ואז שאלתי אותו, נו אז מה? מה אמר הרב הדרי? אז הוא אמר, הוא לא אמר כלום. הרב הדרי ישב עם ספר, ואחרי שהעסק הזה נשפח עליו, אז הוא ככה הסתכל למינה וחזר לספר. למחרת, הבחור הזה פגש אותו, וניסה להגיד לו, הרב, אני מאוד מאוד מתנצל. נתן בי עיניו, ואמר לי, על מה אתה מדבר בכלל? וזה הפרשייה הזו נגמרה, והוא מאוד מאוד התפעל והתרגש, ועד היום, עברו הרבה שנים, הוא עוד ככה מחזיק את ההתפעמות הזו בליבו. פגשתי יהודי תושב הרובע, שגם כן ברוב השנים אני לא חושב שהיה לו איזשהו קשר עם הרב אדרי, בשנה האחרונה פחות או יותר היה בא לשיעורים פה בתפילה, אחרי התפילה, לפני התפילה בשבת בבוקר. אז הוא סיפר לי שהרי לא כל השבתות יש שיעורים, והוא בדרך כלל לא יודע אם יש שיעור או אין שיעור, אז כל שבת הוא היה בא, ושבת סגורה, אז אין, ושבת שיש שיעור, יש שיעור. הוא אומר שהייתי בא הביתה, אז אשתי ידע על החיוך שלי אם היה שיעור או לא היה. אם הייתי מרושר, סימן שהיה שיעור באותו יום, ואם לא, סימן שלא. וזה באמת היה לרב אדרי כישרון מיוחד בצורת העברת השיעורים נוסף לתוכן שלהם. שמעתי שבמדרשת הרובע הוא לימד באחד השיעורים, והוא סיפר כדרכו סיפורים, אז הוא סיפר על שלמה זלמן, שכנראה פעם העביר איזו סוגיה, ואמר קושיה טובה, ואמר תירוץ טוב, ואחד התלמידים הרים את היד ואמר לרב שלמה זלמן זצ"ל, שהרב, אתה מקלקל לנו את העולם הבא שלנו. הוא שאל אותו למה? אז הוא אמר לו, כי אנחנו זוכים בעולם הזה, הקצת זכויות שיש לנו, אנחנו מקבלים אותם פה בשיעור שלך, אז אנחנו מפסידים את זה בעולם הבא. אז זה הרב אדרי סיפר על רב שלמה זלמן. קמה אחת אנשים ואמרה, הרב, אני חושבת שאותה בעיה יש לנו גם איתך. גם אתה עושה לנו את אותה בעיה. עוד דוגמה או שתיים בתחום של הסיפורים המרשימים. אני חושב שהתחתנתי, התחתנו, היינו זוג צעיר ממש, אז כנראה שבאחד מהשיחות של ימי חמישי, או שאשתי באה לשמוע את השיחה, או שסיפרתי לה בבית, זה אני כבר לא זוכר, והיא למדה במכללה. במכללה יש מושג שנקרא עבודה סמינריונית, שפעם בשנה, פעם בשנתיים, אדם צריך לעשות איזו עבודה שבעצם היא הסיכום של כל הלימודים, הוא מקבל על זה ציון וכו' וכו'. ואז על אותה שיחה שבועית, אמרה לי אשתי, זה ממש עבודה סמינריונית. רואי צלוי מהר שהעבודה שהוא, שיחה שהוא העביר כל שבוע, אז זה היה מבחינת ההיקף, ככה היא הגדירה את זה בצורה מעניינת. לימים שמענו איך השיחות האלה נבנו, שבתחילת השבוע, כן, שהרב עדיין נתן דעתו, מה הוא ילמד ביום חמישי, וממילא עלה איזה נושא, הוציא איזה ספר, חיפש מה שחיפש, מצא מה שמצא, וסימן לעצמו ושם על השולחן. רשותו של הישיבה אנחנו ממשיכים. ואחר כך השתלשל, חשב על רעיון שני, הוציא ספר שני, וככה רימת הספרים הלכה ונערמה מתחילת השבוע עד יום חמישי. אז ביום חמישי לא היה לו אלא רק לקחת את הערימה ולסדר אולי מה ראשון ומה שני, ושבוע שלם הוא עומד בישל עד שבסוף יצא החצי שעה הזו של השיחה. וסיפור אחרון לדוגמה בנידון דידן, שמעתי את זה בכמה גוונים מכמה אנשים שתיארו, אני אספר אחד לדוגמה. היה בחור קצת מבוגר ממני בכמה שנים, ושוב פעם, הוא למד פה אך ורק את ההסדר. אני לא חושב שמאז ראיתי אותו פה אי פעם, באחד מהימי יון וכו' וכו', לא חושב שיהיה ימי שישי, לא חושב שהיה לו איזשהו קשר עם הרב אדרי, חוץ מאשר שהוא למד פה בהסדר, ואחר כך הוא למד בטכניון, והוא מהנדס וכו' וכו'. וביום שישי האחרון, הוא נכנס לכיתה שהוא מלמד באימל פארב, הוא מורה למתמטיקה, והוא התחיל לספר על הרב אדרי לתלמידים שלו, והתחיל לבכות. הוא אמר להם, לא הייתי מאמין על עצמי שאני אבכה כשאני מספר על הרב אדרי. ואז הוא הסביר להם מה פשט, הוא אמר שלא היה אדם בחיים שלו שעיצב את החיים שלו כמו הרב אדרי. וזה מאוד מעניין, כי כל אדם יש לו אבא ויש לו אמא ויש לו איזה סבא ואיזה דוד, וכל מיני אנשים שבאופן טבעי מלווים אדם שנים על גבי שנים, וכאן אני אומר, זה כאילו קטע קטן בחיים, ושוב פעם, אחרי עשרות שנים, זה ההרגשה של של הבחור הנעל על האם יש איזה מחנה משותף לחמש-שש המייסס האלה שסיפרנו עכשיו. אנחנו רוצים להציע שהמחנה המשותף שלהם הוא שהם באמת סיפורים מאוד מאוד מרשימים בעוצמה שלהם, הן אם זה איזשהו ביטוי של ביתו של צדיק שאמרנו בהתחלה וכן הלאה וכן הלאה, כל אחד מהסיפורים האלה. ואני רוצה לנסות לחשוב מה עומד מאחורי העניין הזה. ואני רוצה להציע איזה רעיון מסוים. התורה כותבת על משה רבנו בכמה מקומות, בשבחו במעלתו, וכמעט שגור לשוננו, שאולי מהמרכזיים שבתיאורים של משה היה, ואיש משה, ענב מאוד, מכל האדם אשר על פני האדמה. מה פירוש המושג הזה, ענב? מה משמעותו. אנחנו ככה בדנים ודשים, וכל מי שלומד קצת מוסר וכדומה, מעללים ומשבחים את המידה הזאת. מה עומד מאחורי המידה הזו של ענווה? אדם פועל ועושה ומדבר ואומר דרשות, כל ימיו, איש איש לפי ענייניו, מי שמלמד מלמד, מי שפועל פועל וכו' וכו'. והשאלה הרוחנית הקריטית באותה פעילות היא, מה עומד מאחורי? מה עומד נגד עיניו? מהו הנר לרגלי? מהו הנר? מהו האור שמוביל אותו? מה כוונתי? שיכול להיות שני דברים מקצה לקצה, וכמובן כל מיני שילובי ביניים. יכול להיות אדם שכולו מלא באיזשהו אמונה, באיזשהו ערך, באיזשהו אידיאל, והדבר הזה הוא המנוע והוא המניע לכל מה שהוא פועל מהבוקר עד הערב, כל ימיו. ויכול להיות כמובן מקרה קיצוני לצד השני, שאדם אין לו בעולמו אלא את עניינו האישי, על כל צד ושד הוא חושב מה יצא לי מזה ומה אני ארוויח מזה ומה. והדברים האלה גם כן כמובן נותנים לו כוחות כאילו לעשות, כי הרי הוא רוצה להרוויח והוא רוצה. לרב אביגדור בספרים של השיחות יש איזה משל מאוד יפה לדבר הזה. הוא כותב משל למה הדבר דומה לזה יישוב שיש בו שני חנויות ויש בו שני בעלי חנויות, ובשתי החנויות האלה החנות מסודרת ונקייה והמחירים מחירים נוחים, וכל אדם שנכנס אז הוא מקבל אותו בעל החנות בסבר פנים יפות ומאירים לו פנים ומשרתים אותו בכל השירות הנצרך וכו' וכו'. ממש דומה מאוד. אבל בכל אופן יכול להיות ששתי החנויות האלה שכלפי חוץ הם דומים מאוד, בעצם זה שונה מקצה לקצה. הרי בעל החנות אחד יכול להגיד לעצמו, אני רוצה להרוויח, אני צריך למכור, כדי למכור אני צריך שיהיה נקי ושיהיה מסודר ולהאיר פנים לכל מי שנכנס וכו' וכו', ומלא יבואו לקוחות. והבן אדם השני יכול להיות שאומר לעצמו, אני גר ביישוב, ואנחנו רוצים שהיישוב הזה יתפתח, והשומרון יתמלא ביהודים, וכו' וכו'. והחטא הקטן שלי בעניין הזה, שאם ביישוב שלנו יהיה חנות, והחנות תהיה טובה, ותהיה נעימה, וכו', ולאנשים יהיה נוח, אז במודע, ואפילו שלא במודע, הם יודעים שזה מקום שטוב לגור בו. אז כן, אותם מעשים עצמם, אבל בעצם מוצא אותם בשם איזשהו אידיאל, בשם איזשהו ערך, ועל זה הוא משקיע את כל כוחותיו, את כל מאמציו. הפסוק שהזכרתי, רמזתי מקודם, נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי, זה אולי בעצם אותו רעיון. שדוד המלך אומר, שוב, לכל אדם בדרך שלו יש נר, בנתיב שלו יש אור. אבל מה הנר, מה הפנס שמאיר לו את הדרך? אז אם הולכים מקצה לקצה, יכול להיות אחד מהנרות שתיארנו מקודם. או נר שכולו נר לרגלי דבריך. מה שהקדוש ברוך הוא הורה לנו, לימד אותנו, האמונה בהשם, הליכה אחרי השם, היא הנר לרגלי. יכול להיות כמובן הקצה השני, בכל תחום שלא יהיה, שאדם יעשה הכל כדי דואג לעצמו בזווית כזו או אחרת. והאמת, שהרבה פעמים החיים שלנו מסתובבים לכאן ולכאן, זאת אומרת, יש כל מיני נרות, ובאמת, באמת, זה מסתובב שונה מאדם לאדם, אין 0% ואין 100%, יש כמה נרות, רק שאלה, איזה נר יותר דומיננטי, ואיזה נר יותר מרכזי וכו' וכו'. אם נחזור למשה רבנו, זה מה שמסתובב מהתורה, לפי ההסבר הזה אומרת, ויש משה ענב מאוד. זאת אומרת, אצלו היה נר אחד ויחיד. בשום מקום הוא לא הכניס את עצמו, הוא לא הכניס את האגו שלו, היום אומרים. הוא לא הכניס את מה יצא לי מזה ומה אני ארוויח מזה, אלא הכל היה בקדושה ובתארה ולמען האמת הגדולה שפיימה במשה רבנו. ומכאן אני חושב שזה לא יהיה מופלג להעביר את הדבר כלפי מורנו ורבנו הרב אדרי, עליו אנחנו מדברים כמובן. הרב אדרי, אני חושב, אפשר כמובן לחלוק על זה, ובין כל זה עניין של לא רק ראיית עיניים, זה בעיקר ראיית הלב, מה האדם רואה בליבו. הרי מאוד מאוד היה בולט בו העוצמות שלו, והוא מעולם לא גמגם, ולא יחביר, ולא יסמיק, ולא יתבלבל, והוא גם לא הצטנע, והוא לא נחבא. בכל מקום שלו יהיה, הוא היה תמיד במרכז, וכבש את הבמה, וכו' וכו'. ומה עומד מאחורי הדבר הזה? אז אפשר לומר, הצד השלילי, ורוצים אנחנו לומר שאותו חזון, אותה אמונה, אותו אידיאל, אותו ערך, שרב אדרי ראה בו את מסעת חייו, הוא זה שנתן לו את הכוחות לכל הדברים האלה. וכל פעולה, היו במשך השנים גם דברים שהוא בא בטענות אל אנשים, וקץ אנשים, ו... ידוע, למי שידוע שלא תמיד. וזה ממש הם הם הדברים. כי אדם שדואג לכבודו ודואג לעניינו, אז על כל צעד ושעל הוא חושב 10 פעמים, מה אני אגיד, איך אגידו על זה, מה, יאהבו אותי, לא יאהבו אותי. וזה כביכול הקריטריון שמפעיל אותו. ואז הרבה פעמים הוא אומר לעצמו, ראיתי זה עוול. אבל אם אני אגיד מילה, מה יגידו עליי? יותר טוב לשתוק. אבל אם אדם חי באורך שהיא אמת גדולה, אז כמובן שהאמת הזאת אומרת לו, על זה אני הולך להילחם, אין מה לדבר. תארים את יעקב אבינו שמגיע לבאר, מתחיל להרים עם כל הרועים, מי שמחה? והתשובה הם הם הדברים. כי הנביא, הצדיק, לא יכול לסבול עוול. ולכן הרבה פעמים זה בא לידי ביטוי בכוח, וגם בתקיפות, וגם כיוון שיש בו את הנקודה הזאת שכולו קודש, כולו ערכים, כולו איזשהו חזון שמוביל אותו. מהותו של החזון, אני חושב שהיא פשוטה לכל מי שקצת מתבונן, שהרב עדיין הרבה דיבר, גם דיברו את זה בהספדים, שהשואה קילתה בעם ישראל, לא רק 6 מיליון גופות, אלא בעיקר קהילות ומסורות ותורה שעברה מדור לדור. מי שלומד את השורה נורא פה הרבה פעמים ברמה, שהרמה אומר, ויש חולקים, ויש חולקים, וכן נוהגים. אז יש אומרים, יש אומרים, זה כאילו דעות, שמי שלומד את הסוגיה רואה שככה אמר הראשון הזה, ככה אמר הראשון הזה. ובסוף תמיד הוא אומר, וכן נוהגים. כיוון שבקהילות של אירופה, שישבו מאות על גבי, מאות שנים, עשרות מאות שנים, נוצר מנהג מסוים, אז נהגו, נגיד או קרמבן או קריטבה וכו' וכו'. ולמעשה בסוף זה ההלכה. והכן נוהגים הזה, במידה רבה, נחרד בעם ישראל. כי כנ"ל, קהילות, מסורות, הלכו ונשמדו. והרב הדרי כנראה הרגיש, שאולי משמיים, לא יודע, אפשר לדעת בבטנו פנימה, שכל הכישרונות וכל הכישורים שהיו בו, הם אולי לקחת את הציבור הזה, הארץ ישראלי, כל מיני בני הקיבנקס, איך שאני שוב, אני מסתכל על עצמי ועל בני גילי, סוג ג' ד' מבחינה רוחנית ותורנית, ובכלל, מה הקשר שלנו היה לכל העניינים האלה? קצת שומרי שבת וקשרות ובזה. ולהפוך אותם לאנשי תורה, לבני תורה ואוהבי תורה, זה בעצם מפעל חייו. אפשר לקרוא לזה מסירות נפש לתורה, אפשר לקרוא לזה מסירות נפש לעם ישראל, אפשר לקרוא לזה מסירות נפש לארץ ישראל. כל סלולת הביטאים האלה נכונים. כי באמת בנקודה הזאת הם שלושה נפגשים. כי זה התורה והעם והארץ שהתחברו בשנים האלה. ובלי ספק מסירות נפש יומם וליל ללא שיעור. וזה אותו חזון, אותו אמונה, אותו נר לרגלי שאיתו הוא הלך בעוצמות. כמו שסיפרנו מקודם בכל הסיפורים. ואנחנו חושבים שהעוצמות האלה נובעות מאותו נקודה ש... הכל היה לשמה גמור, הכל היה מאהבה גמור, בלי השיקולים של מה יגידו. סיפר חתנו שפעם הוא בא אליו ואמר לו שהוא עשה משהו, אני לא זוכר, העביר שיעור מצוין, או עשה איזה תוכנית מיוחדת, ולא היה שום תגובה, אף אחד לא בא אליו, אף אחד לא אמר לו שכוח, אף אחד לא אמר לו מילה אחת טובה. אז הוא התלונן לרב הדרי, מה הולך פה? אז הרב הדרי אמר לו, לפני שתלך לישון, תסתכל בראי, ותעשה לעצמך ככה, ותלך לישון. יכול להיות שאפילו לא הבין את השאלה שלו. אבל הוא הבין שהוא שואל, אז הוא ענה לו. זה כאילו יצחיק אותו. מה אתה מדבר? עשית דבר, עשית דבר. אתה ישכוח, אתה יכול למשוך, לתפוח לעצמך על השכם, וללכת הלאה. וזה העומק של המושג, ענווה, שאדם עושה לא בגלל עניינים שלו, אלא לשם העניין. וכמובן שהדבר הזה נותן הרבה הרבה עוז ותעצומות. כשמספידים אדם, לפעמים מנסים מההספד לקחת משהו. דיינו, מה יוצא לנו מכל העניין הזה? ויש ברב הדרי כמובן ממש גודל עצום מבחינת הכישורים והכישרונות שלו. גם על זה כמובן דיבור, על הזיכרון וכו'. באמת דברים נפלאים. האמת בעניינים האלה, אדם שונה מחברו. זה מתנה משמיים, והקדוש ברוך הוא נותן לכל אחד לפי מידתו. ובעניינים האלה זה בגדר הכל בידי שמיים. וזה אדם, מה שיש לו יש לו, ועם זה הוא צריך לעבוד. וכל אחד יש את החלק שלו. אבל הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים. אבל יש את החלק שאותו האדם עושה ובונה ומסגל לעצמו וכו' וכו'. ובאמת בחיים שלנו, העניין הזה של הנרות שאמרנו מקודם, הוא במידה רבה בידינו. הוא במידה רבה הנר לרגלי. איזה נר אדם לוקח, ומה הוא מחשיב, ומה הוא מפתח, ומה הוא שם לנגד עיניו, ובעקבות מה הוא הולך. וממילא, אם אדם באמת נכנס לתחום הזה של החזון, של אמונה, של ערך, של אידיאל, שממלא אותו ומפעיל אותו, בעזרת השם זה נותן לו הרבה כוחות ויכול להגיע רחוק מעלה מעלה.